אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, חלק ההקדמה. אנחנו באות רשיות ג', ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, ניתן שם גם להוריד את הספר, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. חלק זוהר לעם, ספר זוהר לעם, חלק ההקדמה, אות רשיות ג'. מאלו האותיות התחילה חווה וגרמה רעה לעולם. כמו שכתוב, ותר האישה כי טוב. החזירה האותיות של מאורות לאחור, שלקחה משם אותיות ותר, ונשאר במילה מאורות ממ-וו. והן הלכו ולקחו האות תו עמהן, ונעשה הצירוף מוות, וגרמה מוות לעולם. הייחוד מתבאר באותיות יהי מאורות, שהן המשכת גר לזון. כשמייחד אותם למעלה, במקום אבא ואמא, ממשיך אור בחיבור שמפריד אותיות מוות בהתפשטותו לתוכן, ונעשה הצירוף מאורות. ואם מייחדים את הזון למטה במקומם, חוזר ומסתלק אור מהצירוף מאורות, ונשאר שם מוות בחיבור האותיות. ומאלו האותיות התחילה חווה. כי תחילת חטאה של חווה בעץ הדעת מתחיל מאותיות ותר האישה כי טוב, שחשבה משכה לה אותיות וו תף רש א' מהמילה מאורות, ששמעה בעצת הנחש לחבר זון למטה במקומם, ופגמה בזה את הצירוף של מאורות. ואז החזירה האותיות של מאורות לאחור, כי מתוך שחיברה למטה, גרמה לפירוד אבא ואמא למעלה. ונפרדו אותיות של הצירוף אור, המפרידות ומבטלים צירוף מוות, שבמילה מאורות. ועשתה הצירוף ותרה, שאותיות אור מפוזרות בה לאחור, מתוך התף שהתמצאה ביניהן. אשר תף נוקבה דסיטרה אחרה, הנקראת מוות, שהתקרבה אל האור לקבל ולינוק ממנו. כי בסיטרה אחרה, הנקראת מוות, יש זכר ונוקבה, סם ולילית, שהאות מם היא הזכר של מוות, הנקרא סם, והאות תף היא הנוקבה שלו, הנקראת לילית. ועל ידי ששמעה בעצת הנחש לחבר מלמטה, תכף התקרבה הנוקבה דמוות לינוק מהשפע, והתפזרו אותיות אור לאחור, כצירוף של ותרה, כי התף התמצאה תוך האור ופזרה אותן. ואחר שחווה משכה לאותיות ותרה ממאורות, נשארו ממ-וו מהצירוף מאורות, שהן הזכר, הנקרא מם של מוות, ויסוד וו של מוות. והן הלכו ולקחו האות תף עמהן, שהזכר של מוות, ממ-וו, שנשאר ממאורות, הלכו אל הנוקבה, תף של מוות, והזדווגו שניהם, והביאו מוות על העולם, כמו שכתוב, ותרה. כי הזכר של סיטרה אחרה, ממ-וו, הזדווג בתף של ותרה, שכבר הייתה בחווה. וזהו עניין שבא הנחש על חווה, והטיל בה זוהמה. שעל ידי שמיעתה לעצת הנחש, נכנסה בה התף, שהפרידה ופזרה לאותיות אור, ועשתה בראייה שלה את הצירוף של אותיות ותרה. ואחר כך, בא הזכר של סיטרה אחרה, ממ-וו, והזדווג עם תף, שכבר הייתה בה בחווה, והתגלה המוות בעולם.
זאת אומרת, התקשרה לאותם הכלים שנמצאים למטה מהקדושה, וזאת אומרת שאסור היה להתקשר בהם, מה שאנחנו לומדים במקרה שבירת הכלים.
עוד רשי ד'. אמר רבי אלעזר, אבי, למדתי אחר שחווה לקחה אותיות ותרה ממאורות, לא נשאר מו מם וב, אלא שנשארה המם יחידה, משום שהוו, שהיא תמיד אות של חיים, התהפכה למוות, שהלכה ולקחה עמה הטף, כמו שכתוב, ותיקח ותיתן, ונשלמה מילה זו, והתחברו האותיות מוות. אמר לו, ברוך אתה, בני. פירוש, המם נשארה יחידה, בלי וב, יסוד, כי לסם, זכר של מוות, לא היה יסוד, כי כל אחר הסתרס. אלא הוו, חיים, יסוד של הקדושה, התהפך מהקדושה לקליפה, ונעשה יסוד לזכר של מוות. ואחרי שהרוויח יסוד מהקדושה, הלכה וב והזדווגה עם תף, והתחברו האותיות מם עם תף, על ידי וב שעשק מהקדושה. וראיה מהחט דעץ הדעת, שמתחילים בחיבור וב תף, שכתוב ותיקח ותיתן, כי יציאת הוו לסיטרא אחרא נולדה על ידי החט דעץ הדעת עצמו, מה שלא היה לה מקודם לכן. והסכים רבי שמעון לדבריו.
זאת אומרת שרק לעת שבירת הכלים, לעת החט, אז יש קשר בין אותו האור שמיד נעלם לבין הכלים של הטף, שהם אז נשברים. קודם כלים האלו היו ללא שימוש, הם היו בתמירו וגניזו, ומפני שיצאו לשימוש והתחברו עם הטף, הם, מה שכתוב, ותיקח ותיקח ויתן ותיתן, אז בזה התחברו כלים האלו שהיו קודם בגניזה לאבף, וזה ששבר אותם התגלה בהם ההפקיות מהאור, והאור פרח ונשאר בכלים האלו דין מוות. בסדר, הלאה.
מאמר המצווה החמישית, עוד רשתף תתוו. המצווה החמישית, כתוב, ישרצו המים שרץ נפש חיה. במקרא הזה יש שלוש מצוות. א', לעסוק בתורה. ב', לעסוק בפריה ורבייה. ג', למול לשמונה ימים ולהעביר משם את העורלה. וצריכים לעסוק בתורה ולעמול בה, ולהרבות אותה בכל יום, לתקן נפשו ורוחו. כי ארבע המצוות הקודמות, הנמשכות מארבעה הימים הראשונים של מעשה בראשית, באו לתקן את המדרגות בעולם האצילות עצמו, שהן ארבע המדרגות חוב וזון שבעולם האצילות. אשר מצווה ראשונה, הנמשכת ממילה בראשית, היא יראה, בינה עילאה. יראה משום שהוא גדול ומושל בכל. כלומר, רק גר דבינה שנתקנה לאבא ואמא עילאין, המלבישים לאריך אנפין, מפה עד החזה שלו, הנקראות יוד דהוויה. ומצווה שנייה, הנמשכת מהמאמר יהי אור לתיקון זת דבינה, ישסות, באהבה רבה שלמה, שמבחינת הקביעות הן מלבישות לאריך אנפין מחזה עד הטבור שלו, למטה מהפרסה שבתוך מאי אריך אנפין. אמנם במאמר יהי אור, הנאמר בהן, עלו ונעשו פרצוף אחד עם אבא ואמא שלמעלה מחזה דאריך אנפין. ומשם לראש דאריך אנפין. והבינה חסרה שם להיות חוכמה, אהבה רבה, היי ראשונה דהוויה. ומהם מושפעים כל המוכין לזון. אבל מאבא ואמא אילאין עצמם, גר דבינה, אין זון יכולים לקבל מוכין, כי הם נתקנו בעצמם באוויר הדחיה, אור חסדים, כמו שכתוב, כי חפץ חסד הוא. ומשום זה הם נקראים יראה, כי אהבה רבה, מוכין דהערת חוכמה, אינם מושפעים מהם לזון, אלא רק מזת דבינה. ישסות. אמנם האהבה רבה שבישסות אינה מגולה, אלא רק מחזה ולמעלה דישסות, שעומדים אז למעלה מפרסה שבתוך מאי אריך אנפין. אמנם מחזה ולמטה דישסות, העומדים למטה מפרסה דאבא ואמא, נעשה הגניזה של אור החוכמה, שזהו ויהי אור לעולם הבא, ישסות שלמעלה מפרסה. אבל ישסות השניים שלמטה מפרסה, האור נגנז בהם, ובחינת התבונה שבהם נעשית יבשה. ומצווה שלישית, הנמשכת משני המאמרים שביום שלישי, ממאמר יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, וממאמר תדשה הארץ דשא, הם לתיקון מוכין דבק לזון. שייחוד העליון נמשך לזרענפין מהמאמר יקבו המים. וייחוד התחתון נמשך לבק דנוקווה מהמאמר תדשה הארץ דשא. ומצווה רביעית, הנמשכת מהמאמר יהי מאורות, לתיקון גר בזרענפין ונוקווה. הרי שעד יום חמישי כבר נתקנו כל התיקונים הצריכים לאבא ואמא וישסות וזון דאצילות, עד שהזון קיבלו גר שבהם, ונעשו ראויים לזיווג פנים בפנים בקומה שווה. ועל כן, מכאן ואילך, באות שאר המצוות, שהם תיקונים הצריכים להמשיך מזיווג הזון פנים בפנים. ומצווה חמישית, ישרצו המים שרץ נפש חיה. במקרא הזה יש שלוש מצוות. כי אתה צריכים להמשיך.
זה עכשיו הוא מגיע למה שרוצה לספר. אם כי קודם זה היה הקדמה. בעצם מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שאנחנו בתיקון המלכות, כאילו עולים את המדרגות, כן? גר דבינה, זד דבינה, בישסות, גר דבינה, זד דבינה, באבא ואמא. כך אנחנו מייחדים, מקבלים משם השפעות על המלכות. קודם מבררים את המלכות מבחינת עירה, אחר כך באהבה, אחר כך מתחילים כבר. אתם זוכרים שמצווה השלישית זה לדעת שהשם הוא אלוקים, כן? אחר כך מדברים כבר על הייחוד ועוד ועוד, שכל פעם בעצם תיקונים הדרגתיים של המלכות הם בעצם המצוות האלו, שלכן הם באות בסדר כזה. ואז עכשיו הוא הסביר לנו מה עם המצוות הקודמות, עכשיו מגיע למצווה שלנו, כן? זאת אומרת לעסוק בתורה, פריה רבייה, ואחר כך למול את עצמו. זה כולל במצווה אחת, כן, מצווה חמישית. בבקשה.
ומצווה חמישית ישרצו המים שרץ נפש חיה. במקרא הזה יש שלוש מצוות. כי אתה צריכים להמשיך השלמות מזיווג זון פנים בפנים. א', להמשיך משם נשמה קדושה. שגם האדם עצמו יזכה לזיווג טהור וקדוש. וזה נעשה על ידי עסק התורה. ב', להוליד נשמות קדושות,
שזה נקרא פריה ורבייה.
ג', לתיקון אות הברית על ידי חיתוך ופריאה.
למול את עצמו.
לעסוק בתורה, כלומר להגות בפה, אף על פי שלא ידע, כמו שכתוב, חיים הם למוצאיהם, למי שמוציא אותם בפה. שעל ידי זה קונה נפש קדושה. ולעמול בה בכל יום, להשתדל ולעשות כל מה שבכוחו, כדי להשיג אותה ולהבינה. שעל ידי זה קונה רוח קדוש.
להשיג אותה ולהבינה, זאת אומרת, להביא כלים לזה שהאור הזה יתפשר בהם. זה להשיג ולהבין. להשיג זה על ידי השתוות הצורה מבחינת החסדים, ולהבין זה על ידי זה שכבר לגרום שאור החוכמה יכול למלות את הכלים האלה גם כן. זד דבינה וגר דבינה. כי בבינה יש חלק חסדים וחלק חוכמה.
ולהרבות אותה, כלומר, אחר שזכה לתקן נפשו ורוחו, לא יסתפק בזה, אלא צריך להרבות אותה תמיד, שמעלים בקודש ואין מורידים. ועל ידי זה זוכה לנשמה קדושה. על כן נאמר, להרבות בה בכל יום, לתקן נפשו ורוחו. כי על ידי זה שמרבה בתורה בכל יום, ומוסיף תיקון לנפשו ורוחו, הוא זוכה לנשמה קדושה. שמכיוון שהאדם עוסק בתורה, מתקן בנשמה אחרת קדושה. כי המרבה בעסק התורה, מלבד שזכה בנפש רוח, זוכה ומתקן גם בנשמה קדושה.
זה נקרא ערבייה. פריה ערבייה, כן?
רשתת זין. מכיוון שהאדם עוסק בתורה, הוא מתקן בנשמה אחרת קדושה, כמו שכתוב, שרץ נפש חיה, שפירושו נפש מחיה ההיא הקדושה, המלכות. כי כשהאדם אינו עוסק בתורה, אין לו נפש קדושה, והקדושה שלמעלה אינה שורה עליו. וכשהוא עוסק בתורה, באותו הרחש שדובב בה, זוכה לנפש חיה, להיות כמלאכים הקדושים. חיה היא הנוקבה דזרענפין, בעת הגדלות פנים בפנים עם הזרענפין. כי אז נקרא הזרענפין עץ החיים, והנוקבה חיה. ועל ידי זה שהאדם מעלה מן, על ידי עיסוקו בתורה לשמה, ומזיווג לזון פנים בפנים, הוא ממשיך מזיווגם נפש קדושה. נפש מחיה הקדושה, הנוקבה דזרענפין. והאדם משיג זה רק על ידי העלאת מן בעסק התורה. כי כשהאדם אינו עוסק בתורה, אין לו נפש קדושה. כי אין לו חלק בזיווג הקדוש ברוך הוא ושכינתו. שהרי לא העלה מן לייחד אותם. וזה באור הכתוב, ישרצו המים שרץ נפש חיה. כי התורה נקראת מים, ועל ידי שמשריץ מן, על ידי התורה, זוכה לנפש קדושה, מחיה העליונה. ותדע, כי אין האדם זוכה להידבק בהקדוש ברוך הוא, מטרם שישיג נרן, מחיה העליונה הקדושה, שנפש נקשרת ברוח, ורוח בנשמה, ונשמה בקדוש ברוך הוא.
אם אנחנו קוראים זוהר ורוצים שהקדושה תבוא ותתלבש בנו, אנחנו צריכים יותר ברור לתת לאור הזה מקום, איפה אני רוצה שיתגלה, באיזה אופן שיתגלה. לכן אני צריך להכין לו את המקום איפה שאני רוצה אותו. כן? לכן קודם אנחנו באים וחושבים על מצב שבין החברים ורואים אותו כלא מתוקן, מגלים אותו כלא מתוקן, ואז מבקשים שתבוא האור ותשפיע, תביא לנו תכונת ההשפעה, שזה האור שישרה במקום בינינו, איפה שאנחנו יכולים לגלות אותו. אז אם אנחנו נמצאים בזמן הלימוד בתקווה שאוטוטו יבוא האור וימלא בינינו המקום, שבמקום היחסים האלו של אדישות או אפילו שנאה ותחייה נרגיש אהבה, נרגיש כאחד, זה בעצם כל התפילה שבזמן הלימוד אנחנו צריכים להכין. זו הכוונה הנכונה בזמן הלימוד. בבקשה.
עוד רשות זין. כתוב, ברכו השם מלאכיו. אלו הם העוסקים בתורה שנקראים מלאכיו בארץ. כמו שכתוב, ועוף יעופף על הארץ בעולם הזה. ובעולם ההוא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם כנפיים כנשרים לשוטט בכל העולם. כמו שכתוב, וקובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. כי כתוב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. כתוב, עושי, ואחר כך לשמוע. שמדרך האדם, שלא יוכל לעשות שום שליחות, בטרם שישמע מה שהמשלח אומר אליו. מה שאין כן, המלאכים עושים את שליחותם, מטרם שישמעו ויבינו מה שהשם ציווה אותם. כי רצון השם שולט עליהם, ואין בהם שום דבר חוצץ, שלא יימשכו אחר רצון השם. ועל כן הם נמשכים אחר השם, כאצל הנמשך אחר האדם. ומשום זה עשייתם קדמה לשמיעתם. ואלו הם העוסקים בתורה וממשיכים נפש קדושה. נמצא החומר שלהם, אף על פי שהוא מארץ, הוא מתהפך להיות כמלאכי מרום. ועשייתם קדמה לשמיעתם. שעושים מצוות השם בכל השלמות, מטרם שמשיגים מה שעושים. להיותם נמשכים גם הם אחר השם, כצל הנמשך אחר האדם. כמו בעת שהרוח מעלה אבק לעיני האדם, הרי הוא סוגר מהר את אפאפיו, מטרם שמחשבתו תרגיש זאת. ותמצא בזה תמיד, אשר עשייתו, שהוא עצימת עיניו, מוקדמים להרגשת מחשבתו באבק המתקרב. על כן נאמר, שהעוסקים בתורה נקראים מלאכיו בארץ, כי אף על פי שהם בארץ, נעשה גופם כמלאכי מרום, ועשייתם קדמה לשמיעתם. שאינם מרגישים בשכלם, כדי לעשות מצוות השם בשלמות, אלא עושים המצווה בכל שלמותה, מטרם שיספיקו להרגיש במחשבתם מה שעושים. כדוגמת עצימת האפאפיים המוקדם להרגשה במחשבה. ולפיכך הם נבחנים למלאכים בארץ. ועתיד הקדוש ברוך הוא...
כי מלאך הוא מבצע. אם אתה דבוק לעליון לראש שלו, ואתה מבצע מה שהוא מחליט, אז אתה נקרא מלאך. כן? דרגתך מלאך. כן? זה לא סוף התיקונים, כי מלאך הוא סך הכל המתבטל כלפי הבורא, הוא לא נמצא באותה עקומה, כן? אלא בקומה פחותה מהגדלות. כן?
ועתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם כנפיים, כנשרים לשוטט בכל העולם. כי כל עוד שהאדם לא זכה לנפש קדושה, שולטים עליו הסיטרא אחרא, כמו שכתוב, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, שהולכות ומשוטטות בעולם ואינן מוצאות מקום לנוח ולהתקשר בו, ונטמעות בצד התמה, שהרי לא נכנס בקדושה ולא נכלל בה. פירוש, כי אי אפשר להידבק בהשם ולקיים מצוותיו כראוי, אלא רק אחר שמאמין בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ומיטיב לכל.
מאמין הכוונה שמגיע למדרגת האמונה, למדרגת הבינה. שמגלה את הטוב ומיטיב בבחינת החסדים. מכאן והלאה מתחיל לעסוק כבר בחוכמה בזה.
ורחום וחנון. ואלו שעוד לא זכו לנפש דקדושה, הרי גם הסיטרא אחרא עוד שולטת עליהם, ולכן הולכות ומשוטטות בעולם ואינן מוצאות מקום לנוח. ובעת שמחשבותיהם משוטטות בעולם, ורואים ההנהגה של השם בבני העולם, שלפי דעתם אינה כל כך טובה, כפי שצריכה להיות על פי שמותיו הקדושים, נמצאים פוגמים בשמותיו הקדושים, ואינם מוצאים מקום מנוחה שיוכלו להאמין בשמות השם להתקשר בו. ולפיכך נטמעים בתוך צד הטומאה. כלומר שבאים לכפירה בהשם. וכל זהו שהרי לא נכנס בקדושה ולא נכלל בה, כי לא זכה בנפש דקדושה ואינו עושה פעולות להיכלל בקדושה. אמנם המתעסקים בתורה והמשיכו נפש קדושה, מתהפך גופם להיות כמלאכים, שזוכים להקדים עשייה לשמיעה כמוהם. ועל כן עליהם כתוב, ועוף יעופף על הארץ, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם כנפיים כנשרים וישוטטו בכל העולם. כי הם משוטטים במחשבותיהם בכל העולם כולו, ורואים הנהגת השם. ועם כל זה, לא לבד שאינם נכשלים בצד הטומאה, אלא שעוד מקבלים כוח להעלות מן ולהגדיל כוחם תמיד, כמו שכתוב, וקובי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. כי על ידי זה מעלים עבר כנשרים לשוטט בכל מקרי בני העולם, והם מחליפים כוח תמיד, ומעלים מן בכוח אמונתם בייחוד השם, וממשיכים תמיד רוח קדושה מלמעלה. רשום ח' כמו שכתוב, ועוף יעופף על הארץ. כי התורה, שנקראת מים, ישרצו ויוציאו רחש של נפש חיה ממקומה של חיה ההיא, המלכות, ימשכו אותה למטה. על זה אמר דוד, לב טהור ברא לי אלוקים לעסוק בתורה, ואז ורוח נכון חדש בקרבי. מבאר הכתוב, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואומר, מים זו תורה. ישרצו שיוציאו נפש חיה ממקומה של חיה, המלכות. ימשכו הנפש הזו למטה, מנוקבה העליונה, הנקראת חיה, לעולם הזה. ועל זה אמר דוד, לב טהור ברא לי אלוקים, שביקש שייתן לו השם לב טהור לעסוק בתורה ולהעלות מן. ואז ורוח נכון חדש בקרבי. ואז יזכה להמשיך רוח נכון ויוכל להידבק בו.
שאלות? כן.
שואל דוד מבית קבלה לעם בנהריה, הכל זה אור וכלי, בורא ונברא, אני וזולת, אז מדוע הזוהר נשמע כל כך מורכב ומסובך?
זה לנו נשמע מורכב ומסובך, מפני שאנחנו לא מגיעים לתמונה אחידה שאצלנו אני והעולם, הרצונות שלי, מחשבות שלי, כוחות שפועלים בזה, מילוי שבזה, כל הדברים הם נראים מרוחקים זה מזה, שבורים. ואז כוח השבירה הזה נותן לי תמונה מאוד מאוד מורכבת, כן, משובחת, מסובכת. וכל זה מפני שאני לא רואה את זה בייחוד. ופירוד הוא מביא בלבול. עד כמה שאנחנו מסוגלים, לא בשכל, זה לא יעזור, אלא ברגש, היינו, מה זה רגש? בכלים, ברצונות המתוקנים יותר, לראות את הדברים האלה המתאחדים יחד, אני, זולת, בורא, לימוד, קבוצה, סביבה, כל מה שיש, כמה שאני רוצה לקשור אותם יחד, המאמץ הזה שמביא מאור, המאור הוא מביא לי, מביא אותי לראיית התמונה האחידה יותר. קצת מתחברים דברים. כשהם מתחברים מדברים הפוכים, נעשים כתומכים וקשורים זה לזה, מזה בא כל החוכמה. וכמה שהם היו יותר רחוקים ומנוגדים, ועכשיו אני מוצא אותם מיוחדים יחד ותומכים ומשלימים זה את זה, מזה אני משיג את המחשבת הבריאה, את התוכנית הבריאה, את התהליך שאנחנו עוברים. מנגודים האלו אני מתחיל לחיות. אני מתחיל להרגיש את החוכמה האדירה הזאת. אני מתחיל לייחד את ההנהגה וההשגחה, אני מתחיל לייחס אותם לכוח אחד. כל זה כתוצאה מהשפעת האור על הרצונות ומחשבות השבורות שלי, שאני רוצה שכך זה ייחד אותם. ולכן התמונה הראשונה שנראית למתחיל היא מאוד לא מסודרת, בחלקים שלה שהוא מתבלבל, לא מבין איך זה מדברים באורות או בכלים או בפרצופים או במלאכים כאן ובכל מיני בלשון המקרא או בלשון הקבלה, כי כאן זה נגיד, כן, יש ערבוביה בין האדם, נחש, חווה וכו', כן, מצד אחד, ומצד שני מדברים על המלכות וזרמפין, איך שהם מתייחדים, איך הם באים בזה לזד דבינה ולגר דבינה. זאת אומרת, אותם המילים שבתורה מסופר עליהם בתהליך התיקון הנשמה ו ויקח ויתן נגיד, כן? שזה כל החטא. אז אצלנו זה מדובר בזה שזון מתחברים ועולים לאבא ואמא, ושם מגלים בתיקון שלהם שזה בעצם השבירה. אז אפשר לדבר על במקביל, אפשר לכתוב את זה בארבע שפות כמו שלמדנו. בינתיים זה לא מחובר לאדם, אני מבין, אבל עד כמה שיתקדם יותר הוא מעצמו יבין מתוך הכלי המתוקן יותר שלו שהוא יכול לתרגם משפה לשפה בעצמו, שכמו שיהיה כתוב בשפת הספירות הוא יכול להסביר לך בשפת התנ"ך, או נגיד תשאל אותו ואיך זה בין בשפת התלמוד, אותו דבר יגיד לך, או נו, בשפת האגדה זה קצת יותר קשה כי זה דברים יותר איך להגיד, זפה יותר עמוקה שם צריכים, אבל גם כן במקביל יוכל לעבור משפה לשפה, מביטוי לביטוי, מביטוי לביטוי, שבעצם הוא מבטא את ההרגשה הפנימית שלו, איך מתחברים בו אותם המחשבות והרצונות שקודם היו מנוגדים ועכשיו מחוברים. סך הכל זה מה שאנחנו מבטאים. אני לא צריך שפה, אותיות, כלום. יש לי רגשות, רגש זאת אומרת רצון, מה שאני מרגיש מתוך רצון, רגש ושכל. וקודם זה היה בשנאה, ועכשיו אני עובר על זה לחיבור, אולי לזד בינה, לגרד בינה, אתה מבין, תלוי באיזה מסוג החיבור, נגיד לאהבה. אז על זה אין יותר לנו. סך הכל מה שאנחנו עושים זה מגלים את הפירוט, שבירה, ומתקנים ומגיעים ליישום, לאהבה. אבל על זה אפשר לספר במילים, בארבע שפות. ואפשר לא להסביר בארבע שפות, אלא רק להרגיש את זה בפנים. אז אדם שמשיג, לא חשוב לו באיזה שפה זה כתוב. הוא נע בין השפות, בשבילו זה אותו דבר. נו, אני נתתי דוגמה תמיד שמוזיקאי שמסתכל על התווים, ותווים מנגנים בו. אותו דבר עם מתכון, נגיד, למי שמבין את לטבח המומחה. אז הוא מסתכל על המתכון, הוא כבר מרגיש מה זה צריך להיות. ככה זה. כן.
אז שואל אולג מלונדון, מה ההבדל בין השפעת הזוהר על מי שבהשגה ומי שלא?
זה כל פעם לפי דרגה שלו. אנחנו קוראים ספר, נגיד קורא ספר בפיזיקה איזשהו ילד קטן ואיזשהו מדען גדול. ילד קטן קורא מפני שאין לו שום אפשרות להגיע לאותה הבנה אלה רק על ידי סגולה, לכן הוא לא מבין, אין ספרים שיכולים בדרגה שלו להסביר לו על רוחניות. בעולם שלנו שאנחנו מתעסקים באותו חומר, באותו רצון לקבל, כן? אז אנחנו יכולים לכתוב ספרים מקלים ועד הכבדים כאלו, קשים, לכל מיני רמות הידע שבאדם. אבל בעולם הרוחני אנחנו לא יכולים את זה לעשות. בעולם הרוחני אין ספרים קלים וקשים. כי הכל זה האור פועל ופותח לך את הכלים, ואתה בכלים שלך מרגיש את המציאות הרוחנית. לכן אין טעם לכתוב מתלמוד עשר הספירות, שזה נגיד נכתב לאיזה פרופסורים בקבלה, לעשות ממנו ספר יותר קל, שזה יהיה נכתב לאנשים שנמצאים שם בכיתה א' עד י' נגיד, י' ב' או משהו עוד. אין טעם, כי אדם שלומד במידה שהוא מקבל הערה, מתרחשת בו חוכמה, היא מתלבשת בו, ואז הוא מרגיש אותה ומבין אותה. מהספר הכי קשה, לא חשוב, העיקר למשוך האור, והנושא עצמו זה הוא, ולכן זה בו מתרחש, ולכן אין לנו תועלת לכתוב ספרים בחוכמת הקבלה עצמה שהם נתנו הסבר. אין טעם. נגיד תלמוד עשר ספירות, בוא נתחיל לפרש תלמוד עשר ספירות, נכתוב אליו עוד כל מיני פירושים. ישנם כאלה שאוהבים את זה לעשות. מה זה מוסיף לי? קודם כל אני צריך מקור שהוא נכתב על ידי איש אלוקי, שמהמקור הזה אני יכול לקבל האור המחזיר למוטף. אחרת אלו שכותבים פירוש לתעס, הם מורידים את זה מהכוח הרוחני לחוכמה הגשמית. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני לוקח תעס, אני לא מבין בו כלום. זה נכון, אני לא מבין בו כלום, הוא נותן לי האור שמתקן אותי. במידה שמתקן אותי בתוך הכלים המתוקנים שלי, רצונות המתוקנים, בהם אני מרגיש חוכמה. האור החסדים ואור החוכמה שמתלבשים בכלים המתוקנים שלי, זה נקרא שאני יודע, וידע אדם את חווה אשתו, כן? זאת אומרת, מחיבור, מהתחברות. ולכן, כמה שאני אלמד מכל מיני פירושים נגיד, זה לא יעזור לי. אני צריך המאור, אני צריך מקור שהוא הכי חזק בנתינת המאור. כי אני הנוסע בעצמי, וכל החוכמה היא בי תתגלה. לכן אין לי שום טעם לקרוא פירושים, אפילו הסברים. הרבש בזמן השיעורים לא כל כך היה מרבה בהסברים, היה ככה מסביר פה קצת כדי שנתחבר יותר לטקסט שנדרוש, אבל נדרוש המאור, נדרוש המאור. היינו ממש שתי קבוצות, הוא והיה עוד ילל שם אחד, ואנחנו היינו יוצאים מהשיעור לא יודעים כלום, ושם היו יוצאים אנשים מבינים, מרגישים, כותבים הרבה פירושים, כותבים הרבה דברים, ואנחנו, אם היינו כותבים, אנחנו היינו כותבים מה על הכוונות, מה על העבודה שלנו. זה ההבדל, זה ההבדל. זה הלימוד הוא סגולה לאור ולא מקור לידע. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.